שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, תודה לכולם, ימי שלישי 22:00, אנחנו בשיעור השבועי, גם למי שדאג שאני לא אספיק להגיע, הייתי עכשיו בכנס גדול בקרני שומרון, בו ירוח, כיף מאוד שחזרו גם כנסי הקיץ היפים האלה, והנה אנחנו פה. תודה רבה, שתי פרשיות מדהימות לפנינו, צריך לסיים את ספר במדבר, חתיכת אירוע, אז מהר מהר הקדשות ואנחנו מתחילים. תודה רבה לקרן דניאלי, תודה לארגון המזרחי, תודה לאגף לתרבות יהודית, תודה לעיריית ירושלים כמובן, תודה לגרובייס הפקות, גרובייס הפקות זה שם גדול, יהודה ודיני גרובייס שפה איתי, ובזכותה בעצם אתם רואים ושומעים אותי, וכיף גדול שאתם רואים ושומעים אותנו מכל העולם, אני עוקבת אחרי התגובות שלכם, שלום שלום, ירושלים, נהריה, הרצליה, אופקים, מצפה יריחו, קנדה, ברוכים כולם, ואפשר כרגיל להגיב, להעיר, תוך כדי, תמיד, תמיד. אנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמת, מזל טוב בת חנניה בן עזרא, ג'נט בת זריפה, והילד, לצערנו, הראל חיים מדלאי, שטבע בשבוע שעבר, בשורות טובות למשפחה. שיעור מוקדש לרפואת רינה בת ג'וליאט, שירלי בת חנה, רחל חני, ודיאנה בת מרינה. תראו, האירוע הזה, זה די מעניין, מצד אחד אנחנו בימי שלושת השבועות בין המצרים, ולצערנו גלינו מארצנו בתקופה הזו. מצד שני, הפרשה בצורה מקבילה מסבירה לנו איך להיכנס לארצנו בתקופה הזו. אם אתם רוצים כותרת על, יש הרבה, אבל אני מציע לעשות זום אאוט על פרשת מטות, פרשת מסעי, וממעוף הציפור על מה הן מדברות כל כך הרבה נושאים, איך נכנסים לארץ. עקרונות לעם שאוטוטו נכנס לארץ. אנחנו בעצם סוגרים את חומש במדבר, מטות מסעי, ואז חזק, חזק ונתחזק, נכון, מסיימים את ספר במדבר. והפרשות האחרונות של הספר הזה, ספר דברים, יהיה בעיקרו כבר דברים, דיבורים, נוטלות כמה עקרונות גדולים, איך באים לארץ. ואולי זה באמת במקביל, עפנו מפה, סליחה, גלינו מפה, יצאנו מפני חטאינו, גלינו מארצנו, כדי לחזור, הפרשה מסרטטת לנו כיוונים, איך לעשות את זה נכון. תראו, אנחנו ניקח ארבעה דגשים. ארבעה נושאים מתוך הכניסה הזו לארץ ישראל. הראשון, אני שקלתי לוותר עליו, אני חושבת שהוא ממש מעליב בתקופה הזו הפוליטית, אבל ממש אמרתי בוא נדלג, ואז אמרתי סליחה, מה, צריך לדלג על התורה בגלל המציאות? צריך להתאים את המציאות לתורה, אנחנו לא נדלג. תראו, הנושא הוא תרבות הדיבור. הפרשה זה לא יומן, אבל הפרשה מתחילה בזה שמילה צריכה להיות מילה, ואצל מי? אצל המנהיגים, ראשי המטות. בואו נראה רגע את פסוקי הפתיחה, ששוב אני ממש מתנצלת אם יש לי ילדים, אולי כדי להרחיק אותם, כי זה פשוט מאוד מאוד נוקב בתקופה הזו לקרוא את הדברים. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל, הוא קורא לראשי השבטים, לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. איש כי ידור נדר להשם, או איש שווה שבועה, לאסור יסר על נפשו, לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו, יעשה. ורשי אומר, מה זה לא יחל דברו? לא יעשה דבריו חולין. מילה היא קודש. אי אפשר להגיד, אמרתי, הכל דיבורים, שטויות, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. יצאה מהפה שלך מילה? זה מחייב. עכשיו, זה נכון לפוליטיקה, אנחנו מיד עושים את ההשלכה, אבל נכון, הוא הבטיח, הוא הבטיח. זה נכון גם עלינו, רגע. התורה לא מדברת רק עליהם. גם עלינו. הקריאה היא לכל אדם להיות אחראי למילים שיוצאות מפיו, ולאורך שנים אפשר לראות שפרשננו בשבוע הזה, בשבת הזו, עוסקים בנושא הדיבור. המשמעות של המילים שיוצאות מפינו. אומר רבי חיים ויטל, אנחנו לא, בטח לא עוסקים פה בקבלה, ובאמת זה לא המנדט, אבל זה משפט שכן אפשר להבין מעולם הסוד. אומר רבי חיים ויטל דבר גדול. לנו נדמה בעצם, יש כאלה שחושבים ששום דבר שהם עושים לא מותיר שום רושם, גם מעשים, כן? שום דבר אין חלילה דין וחשבון, או עולם הבא, או משהו כזה. יש כאלה שאומרים, אוקיי, מעשים, בסדר, אני צריך להתנהג יפה, העולם הבא. אומר רבי חיים ויטל גם דיבורים. שימו לב, ככל היוצא מפיו יעשה, זה המשפט, נכון, אמרנו, ככל היוצא מפיו יעשה, לפי שכל היוצא מפיו של אדם, יעשה רושם למעלה, אם טוב או רע. כלומר, כל דיבור מייצר רושם מסוים למעלה בעולמות העליונים. אנחנו לא מבינים בזה, אבל ודאי שזה נכון. כלומר, אדם מדבר ומייצר מציאות מסוימת. דיבור יכול לייצר רושם טוב, אדם יכול להיות ממש כלי לשכינה, ו... יכול לייצר רושם רק גם שם למעלה. דיבור מותיר חותם. זה שלא רואים את המילים שיוצאות מפינו, זה לא אומר שהם לא ייצרו מציאות. ובעצם אדם שרוצה להשפיע על העולם, קודם כל תיקון דיבורו יכול להיות כלי מאוד מאוד גדול לזה. אפילו יותר מזה, מי ששומר על לשונו יכול יותר להשפיע על המציאות. ראיתי בספר הנפלא שערי אהרון, שמקבץ הרבה פרשנים, נאמר משהו, מסתכלים שוב על הפסוק הזה, נכון? אמרנו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אם אדם לא יחלל דברו וישמור לשונו מדיבור אסור, אז כל היוצא מפיו, השם יעשה, ישמע תפילתו. כלומר, ככל שאתה את הכלי הזה של הדיבור יותר מזכך, יותר עובד עליו, יותר יודע להשתמש בו מדויק ונכון, לא יחל דברו, הדיבור שלך הוא לא חולין, הוא קודש, אז כל מה שיוצא מפיך, השם יעשה. כלומר, הוא שומע את תפילתך. זה אולי מסביר לנו יותר טוב באמת מה זה תפילה של צדיק, אדם שכל מילה שלו, אם כל המילים שלו עד היום היו כאלה מדויקות ואמיתיות, אז גם מילות התפילה באמת נשמעות יותר. למה דווקא ערב הכניסה לארץ? מה הפשר העיתוי הזה? הפרשייה הזאת יכלה להופיע בארבעה חומשי תורה שהיו לנו עד עכשיו. מתברר שאנחנו באנו לפה, לארץ ישראל, כדי לכונן תרבות דיבור טובה. אנחנו מקימים חברה חדשה. לכל דבר יש את הזמן, את העיתוי שלו. זה הזמן. אני רוצה להראות לכם דברים יפהפים של השפת אמת. בואו נראה רגע את הדברים שלו ככה במלואם. נתן להם משה רבנו עליו השלום פרשה זו בסוף 40 שנה, שזכו לכוח הפה בשלמות. וזה תכלית האדם, לתקן כוח הפה. ואז יש בידו כוח החירות להיות נושה בעת צרה. שוב, אם יכולתי לתמצת את השפת אמת לסלוגן, למשפט, וזה תכלית האדם, לתקן כוח הפה. למעשה, כלי הנשק העוצמתי ביותר ניתן בידינו בלי רישיון. היום לכל דבר אתה צריך רישיון, ובדיוק השבוע הוצאתי תו חניה בעירייה, חתיכת חוויה, הופתעתי מהיעילות אגב, זה היום הכל דיגיטלי, אבל כל דבר אתה צריך, כדי לחנות פה אתה צריך זה, ובשביל הרישיון נהיגה זה, בוודאי רישיון נשק, וכל דבר זה טופסולוגיה וכו'. את הכלי נשק הכי עוצמתי קיבלת בלי הוראות יצרן, בלי הוראות שימוש. זה תכלית האדם, אומר לנו השפת אמת, לתקן כוח הפה. ומסביר אותו הרב אייל ורד בספר שנקרא אל שפת האמת. הוא בעצם מסביר לנו את הרעיונות הגבוהים של השפת אמת. בכלל, אנחנו במין דור כזה שכל הזמן צריך הנגשה. תמיד מדברים, להבדיל, על בעלי מוגבלויות שצריכים הנגשה. אתר אינטרנט צריך להיות מונגש בכל מיני צבעים או גדלים. מקום מסוים צריך רמפה כדי שיוכלו לעלות. תרגום לשפת הסימנים. אז אני חושבת שבמובן מסוים, אנחנו דור שיש בו המון המון הנגשה, גם לנו, לגעת בטקסטים שאולי קשה, בדברים של התורה שהם מופלאים, אבל גם קצת קשים. אנחנו רואים את זה בלימוד הגמרא, בפירושים נגישים שיוצאים. מי שעוקב ודאי יודע שידידיה בעלי מאוד מאוד מחבב את שוטנשטיין, שפשוט מבאר את הגמרא. אנחנו רואים את זה בפרשנים של השפת אמת. זה לא ספר יחיד שיוצא, ובעצם אומר, בוא ננגיש לך, רגע, אתה רוצה להבין שפת אמת? הנה, ממש עם כפית, נאכיל אותך. רבי נחמן זוכה בדורנו לכאלה באמת מבארים. רבי נחמן מונגש, מוסבר. כמובן, תורת חב"ד, התניא, כמה ספרי תניא, שממש מגישים לך את התניא, רק כדי שתבין. אז מנגישים גם לנו, מביאים אותנו במין מעלית כזאת. אז אל שפת האמת, זה הספר שמסביר את השפת האמת, והוא אומר ככה, אומר, התורה מייחסת לדיבור חשיבות עליונה. הדיבור לא רק מתאר מה קרה, הוא מייצר מציאות. זה פלא, יהודי עומד, נודר, נשבע, זה פרשייה של נדרים, והנה, נוסף על תרי"ג מצוות, נוספה לאותו יהודי עוד מצווה. אם הוא עובר על הנדר, הוא צריך להביא קורבן חטאת. כלומר, הדיבור יוצר מציאות שגם בשמיים מסכימים איתה, וגם בשמיים נותנים לה תוקף. 40 שנה עובד משה רבנו לחנך אותנו שהדיבור הוא משהו שאי אפשר לחלל. אי אפשר להגיד, זה רק מילים, הבטחתי. הדיבור הוא הביטוי של הנשמה. אז כמובן שצריך להיזהר מדיבורים אסורים ומשקרים. אבל גם מדיבור מזולזל, מדיבור מבוזבז. תרבות הדיבור היהודית היא שונה. המלל, לא צריך למלא את כל האוויר במלל מיותר, מלל מזיק, מלל מאמיס. לעומת זאת, כל מילה של תורה, כל מילה של תפילה, היא יקרה. ותמיד הוא אומר, אנחנו קוראים את פרשיית הנדרים הזאת בימי בין המצרים. כי הדיבורים יכולים חלילה להוביל למעשים. שנאת חינם יכולה גם להוביל לשפיכות דמים. אז דיבור יוצר מציאות. ודיבור טוב ייצר מציאות טובה. דיבור קדוש ייצר מציאות קדושה. דיבור של תפילה מייצר קשר לקדוש ברוך הוא. יש לנו נשק שיודע לברוא עולמות ולהחריב עולמות. עכשיו ברור יותר התזמון. זה קריטי לבנות חברה, זה קריטי לביטחון שלנו, לבנות חברה עם תרבות דיבור אחרת, קדושה. הכי קל שוב ללכת לפוליטיקה. ודאי, הערך של מילה כל כך באמת עצוב ומסוכן לראות את המשמעות של דיבורים. אבל נחזור אלינו, התורה תמיד באה לחנך, לא להגיד לנו מה להגיד רק על אחרים, אלא גם אלינו. למרות שגם על אחרים זה חשוב, להיות ביקורתי ולא להיות תמים, זה חשוב לשים לב אם מחללים את הדיבור. אבל התרבות הישראלית, אנחנו מדברים על זה הרבה, זה משהו כרגיל, בין איראן לבין אמריקה. בין צנזורה והשתקה וכוח, לבין ליברליות והכל מותר, דבר, דבר, חופש ביטוי. ישראל אמורה לייצג ולייצר תרבות דיבור אחרת, לא בכוח הזרוע האיראני, בכוח של חינוך, של מוסר. אנחנו לא רוצים לדבר ככה, אנחנו יכולים. זה לא שקופים עלינו, אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים שהדיבור יהיה באמת משהו אחר. ולא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. זה משפט מאוד עוצמתי, יש לנו אחריות, בעיקר בעידן השיתופים, כן? תבדוק לפני שאתה מעביר, לפני שאתה משתף. זה גם סוג של דיבור היום. מה שמעניין זה, וזאת אולי נסגור את הנושא, אבל מה שמעניין זה שגם המשיח, בספר ישעיהו, שלו בפסוק היפה שנראה, מאפיין שלו זה בכוח הדיבור. משיח יבוא לא בעידן, לא לעידן של חרב, לעידן של מילה. ושפט בצדק דלים, במילים. והוכיח במישור לענבי ארץ, הוכיח אותם. ועיקה ארץ, איך? בשבט פיו. וברוח שפתיו, ימית רשע. את הרשע, הוא התמודד עם הכל בצורה מילולית. ואני חושבת אולי שדווקא לא סתם מול המציאות הפוליטית הזאת, הדברים האלה נאמרים. שנזכה להתחזק בהם. באמת נזכה להתחזק בדיוק בדברים האלה. דווקא על רקע, אם הם כל כך מחוללים, אם הם כל כך לא, אם הם כל כך לא אמיתיים בתקופה הזו, נזכה אנחנו להתחזק בדיבור אמיתי דווקא על רקע המציאות שלנו. אנחנו נייצר מציאות אחרת, לא כל כך כל כך מאכזבת. אז אני ממשיכה, אני רק מודה שוב לכל צופנו, לכל מגיבינו ממושב עוזה, מצפה יריחו, שלום ללינדה מפריז, לדוריס ממודיעין. כל מה שאתם כותבים פה מבחינתי השיעור מוקדש, אתם כותבים פה כל מיני לרפואה ולעילוי נשמת, כל ההקדשות האלה מבחינתי, על זה השיעור אין שום בעיה, אפשר לכתוב גם בפייסבוק וגם ביוטיוב. ואנחנו ממשיכים מפריז ועד מושב עוזה. בואו נמשיך לנקודה השנייה, שהיא נסתרת בפרשה, אני לפחות לא שמתי לב אליה בעבר, ושבוע גיליתי אותה, וממש כבר גרמה לי כמה פעמים לחשוב על דברים מחדש. נקרא לזה הכרת הטוב, תסתכלו, הכרת הטוב. קודם כל, קרדיט ממי קיבלתי את הכרת הטוב, למי שלימד אותי על הכרת הטוב. אז הקרדיט הוא כזה. השבוע הגיע לארץ, תראו את התמונה שלהם, משלחת של ארגון ה-RZA, Religious Zionist, כנראה Association או Assembly או משהו כזה. הם באו לתמוך ולהזדהות עם ישראל. אחת מהן אמרה, זו משלחת שסוף סוף יכולה להגיע ולטוס לארץ, אחת מהן אמרה, כל כך התגעגעתי לישראל, הייתי באה אפילו במשלחת של החמאס. כלומר, מי שנותן לי לבוא לארץ. עד כדי כך באמת השערים היו נעולים, ברוך השם קבוצות מתחילות להגיע, אני מקווה שימשיכו הרבה, שיהיה קיץ מלא מלא באורחים. אבל ארגון ה-RZA הגיע וסעודת שבת איתם, היינו איתם בסעודת שבת, דיברנו, דיבר הרב אהרון פייגנבוים משכונת וודמיר בניו יורק. הוא נעמד, והוא אמר משהו מגניב ממש לרבנים שם. זה רבנים, אנשי חינוך, ראשי קהילות. הוא אומר, תראו, עכשיו פרשת פנחס. זה היה שבת, כן? שעברה. אבל אתם לא צריכים לבוא לפרשת פנחס. אתם בחופש, אתם לא בבית כנסת. אני נותן לכם שני רעיונות לפרשת מטות. תחזרו לקהילות שלכם, תגידו את זה שם. ויהיה לכם רעיון לפרשת מטות. אז כבר כולם הקשיבו, גם אני. ואחד משני הרעיונות אני רוצה לצטט. רעיון נפלא. תשמעו. בפרשה הזאת אנחנו ממשיכים, נאמר משהו מאוד יפה על המלחמה במדיין. וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים. מדיינים כזכור הכתיעו אותנו קשות וצריך לנקום בהם. אחר תאסף אל עמך, תנקום ואז בעצם תיפטר מן העולם. וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. שוב, השם אומר למשה, נקום, תנקום. מה משה עושה? וישלח אותם משה, אלף למטה לצבא אותם, ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו, ויצבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה. לא הבנתי. אמרו לך, נקום, אתה שולח את פנחס בן אלעזר לנקום. אתה לא יוצא למלחמה. מסבירים רבותינו למה במקרה הזה משה לא מוביל את העם. הסיבה, אומר הרב פייגנבוים, כן, בליל שבת שעבר, הסיבה, הכרת הטוב. תראו את המדרש לדוגמה הזה, יש עוד מקורות לזה. נקום נקמת, אתה בעצמך משמע. כלומר, היינו מצפים שזה אתה בעצמך. אלא, מפני שנתגדל בארץ מדיין, אמר, אינו בדין שאני מייצר למי שעשה לי טובה. והמשל אומר, בור ששתית ממנו, אל תזרוק בו אבן. קצת, הייתי אומרת, יש פה איזושהי, אני לא ידעתי שהמקור של המשל הזה הוא במקורות שלנו, בחזל, בור ששתית ממנו, אל תזרוק בו אבן. משה התגדל במדיין, הוא ברח לשם וגדל שם והתחתן שם וכו'. הוא לא יצא עכשיו לנקום בהם. אוקיי, עד כאן פשוט. מה מיוחד? מה שמיוחד זה שמשה יודע היטב מי הם המדיינים. משה יודע היטב שהמדיינים החטיאו את ישראל. 24,000 איש נהרגו בגללם. הם לא צדיקים. עדיין הכרת הטוב, למרות שהם פיתו את עם ישראל וכו'. הוא גדל שם. אתה יכול להגיד, אז מה אם הוא גדל שם? הם החטיאים את עם ישראל? לא, לא. העולם יותר מורכב. זה לא שחור ולבן. הם רעים, נלחם בהם. הם היו טובים אליי, אני, לא, יש לי הכרת הטוב, אני לא אנקום. כלומר, מציאות מורכבת, לא טוב רע, אלא יש לי הכרה טובה אישית, אני אזכור אותה. מה שצריך לעשות להם, נעשה. מה זה מזכיר לנו? אמר פיינגן פוים בשבת, היור, משה אתם זוכרים? היור הגן עליו שם הוא ניצל. ולכן במכות מצרים בהתחלה, כשצריך להקות ביור, לא משה מכה. מדוע שוב חזל אומרים הכרת הטוב? משום שהיור הגן עליו, משה לא מכה אותו. אבל במקביל, מה קרה ביור? באותם ימים ממש, תינוקות יהודים נרצחו שם, נפלו שם, נזרקו ליאור כדי למות. אנחנו זוכרים את ההתעללות הגדולה בילדי ישראל ביאור, זה אותו יאור. נכון? הוא יחטוף מה שצריך, הוא יחטוף מכה, ממנו יבואו המכות, הוא יסבול, אבל לא אני. אני קיבלתי ממנו טובה, החיים לא שחור ולבן, אני זוכר את הטובה, יש לי הכרת הטוב. אפשר גם לומר, מה זה משנה? אכפת למדיינים, עכשיו הם יפסידו מלחמה. אכפת להם שמשה או לא משה יקה אותם. אכפת ליאור. נו באמת, זה כאילו, מה אכפת ליאור? אכפת למשה ולנפש שלו, ומזה אכפת לנו. שאתה תטפח בעצמך הכרת הטוב, שתפתח בעצמך הכרת תודה וטובה והוקרה, לא לפגום בנקודה הזאת. מאוד מעניין, מורכב בעיניי, אהבתי, וזכרתי את זה מליל שבת האחרון, מצטטת את זה לכם, עכשיו הוא כבר חזרה בוודמיר, הוא בטח יגיד את זה שם לקהילה שלו, אז הנה אנחנו אומרים את זה פה בקהילה שלנו, הרעיון הזה של הכרת הטוב בצורה מורכבת, וכל אחד, האמת שזה אפילו גרם לי לחשוב, עוד לא עשיתי את זה, אבל גם לחשוב על אנשים שתרמו לי לאורך הדרך. היום אנחנו ודאי לא חושבים אותו דבר, אבל עדיין אני אולי צריכה להגיד תודה על דברים מסוימים, עזרה בתחום התקשורת, עזרה בילדותי, בנעוריי, גם אם היום נראה לי שאני לא בדיוק הולכת בדרכם או חושבת כמוהם. הכרת הטוב על דבר מסוים אפשר לתת בלי כל המסביב. יש בזה משהו יפה ומורכב, אני חושבת, בנקודה הזו. גם זה ככה ערב הכניסה לארץ, עוד שיעור. אז אנחנו אחרי מלחמת מדיין. ואנחנו אחרי פרשיית הנדרים והדיבורים. ועכשיו הגיע הזמן, כאמור, להיכנס לארץ, נכון? אז הנה זה קורה, ואנחנו עוברים אל הנקודה השלישית. נגיד בינתיים שלום גם לעינת ממנהטן, לתהילה מלוד, וגם לרונית כרגיל בלוס אנג'לס, ולמיריאם, מיריאם מציריך. וואו, אנחנו באמת מרגישים בינלאומיים, ותודה לכל המשתפים, כיף גדול. למרות שכמו שכבר אמרו לי הרבה פעמים, תפסיקי להתלהב מציריך, מי שיושב רחוב ממך בירושלים, זה הכי מלהיב, נכון? אז גם אתם ברוכים ותודה, תודה לכולם. אני ממשיכה ברשותכם. דיברנו על דיבור, דיברנו על מורכבות והכרת הטוב למרות שיש גם רע. אנחנו עוברים למשהו מאוד מאוד יסודי. עיקר ותפל בחיים. בואו נראה תמונה שעשתה השבוע את שלה. מה שנקרא תמונה אחת שווה מיליארד שיתופים, תראו. תסתכלו על התמונה הזאת, הוויראלית הזאת. רבקה רביץ. ראש הסגל של בית הנשיא ריבלין, מגיע יחד איתו לביקור פרידה של ריבלין מארצות הברית, מחר באמת ייכנס תפקידו הנשיא הרצוג, בעזרת השם בהצלחה. רבקה רביץ מגיעה איתו לביקור בבית הלבן, ואומר ריבלין לביידן, שהוא מציג את ראש הסגל שלו, הוא מציין פרט קטן, שיש לה 12 ילדים, בלי עין הרע, 12 שבטיה. התגובה שלו היא קידה, השתחוויה, הוא קורע ברך. הוא שומע אמא ל-12, הוא קורע ברך. רגע מאוד מאוד משמעותי לדעתי, מאוד מאוד סמלי, בטח הוא עוד יצוטט 200 שנה קדימה בפעולות, בתנועות נוער, עוד יראו אותו בהרצאות, אבל אנחנו נדבר עליו השבוע כי הוא קרה השבוע, ויש בו בעיניי דבר מקסים. כי מה בעצם בעצם ביידן אומר כאן? הוא מצדיע דווקא לרבקה רביץ, הוא לא ממש מכיר אותה. הוא לא יודע מה היא בדיוק, ששני מנהלת את הלשכה של ריבלין, שהיא לומדת לדוקטורט, הוא מצדיע פה לערך האימהות באשר הוא. ומעניין שהוא אמר לה, וואי, אני חייב להראות לה, הוא לא אמר לה וואי, איכשהו קם ככה מהקידה, הוא אמר לה, אני צריך להראות לך תמונה של אמא שלי. כלומר, זה עורר בו, והוא לא בערך בחור צעיר כידוע, עורר בו את ההתגעגועים לאמא שלו, והוא רץ והביא תמונה של אמא שלו. זה ערך, אמהות, הורות, מדור לדור, להשקיע, לגדל את הדור הבא. תגידו, מי בארץ היה משתחווה לרבקה רביץ? בואו נדבר על זה רגע. לפעמים אנחנו צריכים שיהללו אותנו בגויים. מישהו בארץ היה משתחווה כשהוא היה שומע שראש הסגל של בית הנשיא אימא ל-12? אז הנה, ביידן לפעמים מזכיר לנו מבחוץ, מרחוק, את הערכים שאומרים, זה ערך, להביא ילדים לעולם זה ערך. אני ראיתי את זה בצורה סמלית, שבתחילת יולי-אוגוסט, חופש גדול, ביידן משתחווה לכל האימהות באשר הן. באמת מגיע לנו, מגיע לכן, בתחילת, כן, לקראת החודשיים האלה. אז תראו, למה זה קשור לפרשה? יש פה אירוע שבדיוק כמו בתמונה הזאת, אומר מה העיקר ומה תפל. האם זה חשוב לחנך ילדים? אנחנו עכשיו מצטרפים לשיחה. שיחה של בני ראובן ובני גד, שבט ראובן ושבט גד, שערב הכניסה לארץ משוחחים עם משה רבנו. אמרנו שהדיבור הוא חשוב. הדיבור שלהם חושף המון. זאת רק שיחה, אין פה מעשים. אבל הדיבור שלהם מלמד המון עליהם ועלינו. בואו נתחיל. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. שימו לב לפסוק, נראה אותו רגע. מקנה, מילה ראשונה, מקנה, מילה אחרונה. אנחנו גם מבינים מה מעניין אותם, מקנה. על מה הסיפור הזה? מקנה, מלשון קנייה, מלשון קניין, כסף, פרנסה, ביזנס, ממון, מזומנים. אוקיי. ואז הם מבקשים ממשה דבר מאוד מעניין. הם באים למשה וגם לאלעזר ולכל נשיאי העדה, ואומרים, תראו, הארץ הזה היא ארץ מקנה, ולעבדיך מקנה. לא יאומן, המילה מקנה, כן, לא צריך להתאמץ פה למצוא את המילה המנחה, מילת המפתח. הם אומרים, תראו, זאת ארץ מקנה, אנחנו יש לנו הרבה מקנה. כלומר, בוא, אולי משה יבין את הרמז, הם לא אומרים בדיוק מה. משה שותק, ממתין מה הם רוצים, זה, הוא לא מגיב. ואז הם מתחילים, מה שנקרא, אולי קצת להסתבך בלשונם. ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה. אל תעבירנו את הירדן. וואו. משה בתגובה מביע כעס. אל תעבירנו את הירדן. הרי כל מה שמשה עכשיו מתפלל ומתחנן עבורו זה, תעבירנו את הירדן. משה רק רוצה לזכות לחיות בארץ. הוא אפילו מקבל שבת שעברה פרס ניחומים, לראות את הארץ. אפילו לראות את הארץ זו זכות. ומה הם? הוא לא יכול להיכנס, מתחנן על הזכות. הם יכולים להיכנס, לא מבינים את הזכות. משה מוכיח אותם בעשרה פסוקים של תוכחה, כולל ביטוי שהוא מתיח בהם, ביטוי שאומר, תרבות אנשים חטאים. זה מה שנקרא מילה חידאית, היא מופיעה בתורה פעם אחת בלבד, חד פעמית, תרבות. זה דיון תרבותי, עוד מעט תראו. בני גד, בני ראובן, מבינים, אין בעיה, אין בעיה. אנחנו נבוא, נעזור לכולם. אנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, ככה הם אומרים. אבל יש פה עריכות דברים מאוד מאוד חריפה. אז בהתחלה הם לא רצו לבוא, מקנה, 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 הבנו מה חשוב להם. אומר משה, תבואו איתנו, אל תעשו תרבות של אנשים חטאים. תבואו, תחזרו אחר כך. אין בעיה, הם יוצאים למשימה. ואז משה אומר להם כך, שימו לב. הם אומרים לו כך, אנחנו נחלץ חושים לפני, עד אשר אם הביאונום אל מקומם. אנחנו נעזור. משה עונה, מה הם אומרים? נחלץ חושים לפני בני ישראל. מה משה עונה להם? בעדינות מתקן אותם תוך כדי דיבור. ויאמר אליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, אתם לא נחלצים לפני בני ישראל, אלא לפני השם. והאם הם קלטו את המסר? אתם, יש פה הנהגה אלוקית? בהמשך השיחה, שלוש הזדמנויות, שימו לב, יש איזה שינוי תפיסתי. הדיבור שלהם מעיד על שינוי תודעתי. אם היה לנו חשש לכוחי ועוצם ידי, תראו איך הם מכניסים פתאום את השם לתוך עולמם, איך הם עונים למשה אחרי תוכחה העדינה הזו במילים שלו. ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה כאשר אדוני דובר, ויענו בני גד ובני ראובן לאמור את אשר דיבר השם אל עבדיך כן נעשה, אנחנו נעבור חלוצים לפני השם ארץ כנען. אז כבר יש לנו פה שיעור גדול להכניס את השם לתוך הדיבור. מצוין. זה ממש לא הסוף. זוכרים את ביידן, כן? גידול ילדים. משה בהתחלה שומע מהם בקשה כזאת. כשהם אומרים לו נצא איתך, נצא איתכם, הם מציגים את זה כך. והגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה, וערים לטפנו. אנחנו קודם כל, שוב, המקנה הזה שלהם, נבנה לו גדרות לצאן, ואז נעשה ערים לילדים. משה עונה להם, אבל הוא הופך את הסדר. התורה לא אומרת את זה, אבל מי שמקשיב לתורה, מי שקורא, פשוט מגלה. איך משה עונה להם? תראו, בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונכם. כלומר, הם אמרו קודם, מקנה ואז טף. לא, לא. קודם כל תדאגו לבנות ערים לטף, לילדים, לדור הבא, ואז את הצון, את המקנה. והם שוב, תוך כדי דיבור, על ידי דיבור, מתקנים את עצמם, תראו איזה יופי. טפנו, נשנו, מקננו, וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד. הכל, עכשיו הם הבינו את הסדר. רש"י עוזר לנו, להבין את הסיפור. יש פה שיעור, שיעור מעטה ועד עולם, שוב, לא בני גד וראובן, אנחנו כאן ועכשיו. שיעור על סדרי עדיפויות. תראו את לשונו הזהב, מה שנקרא, של רשי. תסתכלו. חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם, שהקדימו מקניהם לטפם. אמר להם משה, לא כן, עשו העיקר עיקר והתפל תפל. שוב, לא יכולתי לקחת איזה משפט, איזה סלוגן לכל הארץ, לכל חיינו, לכל התחומים. עשו העיקר עיקר והתפל תפל. בנו לכם תחילה ערים לטפכם, ואחר כך גדרות לצונכם. תראו, זו שאלה הכי חשובה בחיים, סדרי עדיפויות. מה קודם למה? ובעצם סדר כרונולוגי או סדר עדיפויות. אני קודם כל מדבר על הכסף, ואז על הילדים, יותר אכפת לי כסף. הרב הולבה אומר תמיד, לקום, קודם כל ללמוד תורה. אחרי זה, גם אם יש לך מלא סידורים, קודם כל להקדיש זמן לתורה. זה יביא ברכה לשאר העיסוקים. או שקודם כל מתעסקים במה שחשוב, ואת התורה דוחקים לסוף היום. כלומר, הם נותנים לנו פה הצצה לחלון הנפש שלהם. תראו את זה בלשון של הרב אלימלך בר שאול, היה הרב הראשי של רחובות, והוא כותב בצורה מאוד יפה, יש לו שפה ספרותית, הוא אומר, בעצם זה לא היה נאום מתוכנן, זה דיבור אגבי, על הדרך, נכון? לא כתוב מראש. ולכן, זה מה שחושף את האמת, לא הנאומים בחיים חושפים את האמת. תסתכלו שנייה. זהו חלון לעמקי הנפש שלהם, הוא אומר. יש כוח בממון לתפוס כל ליבו של אדם, עד כדי שכחת ערכים גדולים ונשגבים, שבלעדיהם אין ערך לחיים עצמם. במחיצתה של אהבת ממון, כך הוא אומר, במחיצתה של אהבת ממון, לא יימצא מקום כלשהו בשביל כל אהבה אחרת. יש לנו פה בעיה קשה בתחום המידות. הממון תופס את הכל. וכשיש אכפת לך מממון, אתה לא שם לב לך לשיבוש ערכי. אחד הפרשנים אמר את זה על ידי משל, אבא ובן נמצאים על חוף הים, פתאום הבן נסחף ומתחיל לטבוע. אבא צועק על החוף, צועק, צועק, מצילים את הבן, מביאים לו אותו לחוף. ואז הוא אומר, כן, אבל איפה הכובע האדום שהיה לו לפני התביעה? אם המשל הזה נשמע לכם מעוות, הבנתם את הסיפור. סדרי עדיפויות בחיים. קודם הכובע או קודם החיים של הילד? אז אולי אתם מבינים מה משה רבנו הרגיש שהוא זעק מול גד וראובן. תגיד לי מה העיקר ומה תפל אצלך, ואני אגיד לך מי אתה. והשיבוש הזה בשיקול הדעת זה המילה מקנה. הרבה פרשנים מתעכבים. מקנה זה כסף, זה ממון. זה באמת יכול לשבש לגמרי שיקול דעת. מה שאנשים מוכנים לעשות למען כסף, זה באמת לא דבר פשוט. זה כמובן רלוונטי מאוד לחופש. הורים עובדים, ילדים בבתים, עונת הקיץ הזאת. ראיתי רווקה שכתבה, שאמרה השבוע, שכל הפוסטים האלה של ההורים שמלאים בכיתורים, מה שנקרא, מי שנכנס יולי ממעטים בשמחה, היא אומרת, אני הייתי נעלבת, גם בתור ילדה שלהם אני הייתי נעלבת, וגם בתור רווקה שעוד מחפש את החצי השני, זה מעליב אותי. אתם לא, כן, לא רואים את הטוב, את הברכה, לא יודעים להודות על מה, על מה שיש לכם. אז סדרי העדיפויות, זה הנושא השלישי. דיבור, תרבות דיבור, מורכבות, הכרת הטוב, אפילו שעשו לי גם רע, ועיקר תפל, ערכים, מה לפני מה, שאלה שמלווה אותנו חזק חזק עד ימינו, לתת ערך לנצחי. הנקודה הרביעית, האמת הייתה שווה שיעור שלם, באמת, אולי פעם. פעם גם עשיתי לדעתי שיעור שלם, רק על זה, על המסעות. אנחנו כמעט בעצם נפרדים מפרשת מטות, עברנו פרשת מסעי, והיא מתחילה בצורה מאוד מאוד מעניינת, של, הייתי קוראת לזה היהודי הנודד, כן, זה היה השם שלנו גם, נכון? ה-Wandering Jew. אז תראו שנייה. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבעותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. אנחנו עם נודד, עם של מסעות. הנה, אני מביטה פה עכשיו על המסך. סלין רואה אותנו מלוד, אלה רואה אותנו מפילדלפיה, נופה רואה אותנו מאפרת, וחיה רואה אותנו מניו יורק. אז אנחנו עם של מסעות, עם של נדודים, ברוך השם מצליחים בדורנו להתקבץ פה, אבל עדיין המסעות מאפיינים אותנו. לכן כנראה התורה עוסקת כל כך ברצינות במסעותינו. אני דחסתי ברשותכם לשני מסכים את כל המסעות בפרשה. תסתכלו רגע על מה מדובר, 42 מסעות, תראו. וייסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות, וייסעו מסוכות ויחנו בעתם, וכולי וכולי וכולי. ככה נקודה אחרי נקודה, נונצדיק אחרי נונצדיק, 42 מסעות. 40 שנה במדבר. פירוט מקסימלי גיאוגרפי של נונצדיק, מפה לשם, מפה לשם, מפה לשם. מה זה נותן? בריאת העולם מתוארת ב-31 פסוקים. האירוע של עשרת הדיברות, 14 פסוקים, עשרת הדיברות. ופה זה תופס 50 פסוקים. מה? כלומר, זה יותר מהסיפור הבריאה ומתן תורה ביחד. מה קורה פה? המקובל רבי אברהם סבא, מחבר הספר צרור המור, חי בתקופת גירוש ספרד, הוא כותב את זה בצורה מאוד נוקבת. תסתכלו, הוא כותב, בכל התורה כולה אין דבר שיראה שהוא לא לצורך כמו אלו המסעות. כל התורה כולה אין דבר כזה מיותר כמו המסעות. אגב, אני מקבלת אונליין דיווחים, למשל משרה טאנן, שרואים אותנו במחנה קיילי בניו יורק. אם מדובר על הקמפים, אז זה מאוד מאוד מרגש. קיבלתי כמה דשים שרואים אותנו בקמפים בארצות הברית, אז זה כיף גדול לכל אלה שיוצאים להרים, לכל הנוער, שאם אתם רואים את השיעור שלנו עכשיו משם, אז צהריים טובים וכיף גדול ותודה. אז אנחנו באמת בשאלה קשה, חברים. אומר לנו הרב אברהם סבא, בכל התורה כולה לא נראה לי דבר מיותר כמו המסעות האלה. מה פשר המסעות? מה העניין? אז אפשר פה באמת לקחת את זה לכמה כיוונים. הראשון, זה, הפרשנים באמת מפה, הרבה הסברים. הסבר ראשון שמאוד נגע לליבי. תסתכלו, אומר הרב יצחק הורוביץ, שהם צריכים, כשהם יהיו במנוחה, בספר באר יצחק הוא כותב, כשהם יהיו במנוחה, הם יקראו את הרשימה הזאת, ובכל מסע ומסע שיקראו, יעלה על זיכרונם, כן, את חסדי המקום, ואת מה שעברו, ומה הם טעו. כלומר, בעצם אומר, מכירים את זה שיושבים בשבת על אלבומי חתונה, ככה נראיתי בחתונה. זו הייתה הדירה הראשונה שלנו. יו, קנינו מכונית. וואי, זו הלידה הראשונה. יו, זאת הייתה בחתונה. זה נותן משהו. יש לי משמעות לעבר. לא סתם כל הרשתות החברתיות. גוגל מקפיץ לך תמונות, פייסבוק, היום לפני שנתיים. כל הזמן, למה? לחבר אותך לעבר. אפילו ברשת המנותקת, השטחית, המהירה, המעמיסה. בוא תראה, אכפת לנו מהזיכרונות שלך. תראי מה קרה לפני 5 שנים. מכירים את זה? זה לא סתם, זה מאוד אנושי ויפה. להתבונן, איך הוא אומר? יעלה על זיכרונם מה מוצאות אותם במקום הזה. ישימו לב על חסדי המקום, יזכרו את האיסורים וכו' וכו'. מסעות חיינו באמת מובילים אותנו בצורה מפתיעה. אנחנו לא מתכננים 1, 2, 3 וזה בדיוק קורה. השבוע יצא לי לפרסם סיפור של זוג מתוק, שרה ורודי, שדיברו אתמול באירוע פרידה מיצחק הרצוג בסוכנות. שרה בת 25 עלתה לארץ אחרי שנתיים בניו יורק וחיפשה את עצמה והגיעה והרגישה בבית מהרגע הראשון, הלכה לאולפן עציון פה בירושלים ללמוד עברית. רודי, אותו דבר, תואר שני בצרפת, מחפש את עצמו, אח שלו עשה עלייה, שכנע אותו, בוא תעלה. מגיע, אולפן עציון. הם מתחתנים עוד כמה שבועות. מה הקטע במסע הזה? הם מהעיר ליון שבצרפת, אותה עיר ואותו בית כנסת שהם מתפללים, משפחות שלהם. הם לא הכירו ולא דיברו מעולם. הם מכירים את אותם אנשים, אותם חבר'ה, אבל ביניהם לא היה קשר. היו צריכים להגיע לאולפן עציון כדי להכיר ולהתחתן. אלה מסעי, אנחנו לא יודעים לאן המסע לוקח אותנו, מה התחנה הבאה, מה פספסנו, מה עוד נקבל. מסעות חיינו. וזה אחד הדברים באמת, אני חושבת, המשמעותיים, בכלל בגישה לחיים, בגישה לחיים. סטיב ג'ובס זה ידוע, אחד באמת אנשים ששפיעו על העולם, מנכ"ל אפל, המציא את המחשב האישי הפופולרי הראשון, אייפון, אייפד. סטיב ג'ובס נתן כמה שנים לפני שהוא נפטר את מה שנקרא נאום חייו, זה אחד הנאומים, אני חושב, נחשב אולי הכי פופולרי או הפופולרי, אחד מנאומי ההשראה הטובים ביותר, ככה זה מדורג. ומספר סטיב ג'ובס, בגיל 17, הלכתי לקולג', כל החסכונות של ההורים בוזבזו כדי שאני אלך לקולג'. אחרי 30 שנה לא הבנתי מה אני עושה שם, המרצים שעממו, לא הצלחתי להקשיב, הוא נשר מהלימודים, חיפש דרכים להתקיים. לא היה לו איפה לישון, הוא ישן על רצפה בחדר של חבר, אסף בקבוקי קולה ברחוב, והחזיר אותם, כן, מחזור פיקדון, כדי לקבל 5 סנט, לקנות אוכל. בימי ראשון היה לו איזה מקום של צדקה וחסד, הוא היה הולך קילומטרים כדי לקבל שם ארוחה מבושלת. מישהו אמר לו, בוא תצטרף ללימודי קליגרפיה. מה זה קליגרפיה? אומנות קישוט האותיות. זה לא היה קשור אליו, אבל אוקיי, הוא הצטרף. הוא למד אותיות מסולסלות, פונטים, מרווחים בין אותיות. 10 שנים אחר כך הוא מקים את אפל. והלימוד הזה הוא נכס יקר, פתאום זה נכס יקר ערך. פתאום הוא מכניס את הקליגרפיה, מייצר מרווחים, מייצר פונטים, משפיע על דרך הקריאה של כולנו עד היום. הוא אמר שם ג'ובס במסקנה שלו, החיים הם רצף של נקודות שאי אפשר להבין אותן בהווה, רק במבט לאחור. רק במבט לאחור נבין מה עברנו. זו נקודה ראשונה וזה שווה. בטח אחרי שנת הקורונה וכל מה שעברנו, אני חושבת שצריך פרספקטיבה, לנשום, להסתכל אחורה. לראות מה עברנו, מה לוקחים מזה, לא רק לרוץ קדימה. אם התורה מקדישה לזה 50 פסוקים, אפשר להקדיש לזה 5 דקות. אבל זו לא הדרך היחידה לראות את הדברים. אומר לנו, נדמה לי שזה רבנו בחיי, רבנו בחיי אומר לנו, שימו לב את הדברים הבאים, רבנו בחיי בן אשר בן חלואה מסרגוסה, שבספרד לפני 600-700 שנה, והוא מזכיר לנו דבר מדהים. למקומות האלה במדבר לא היה שם. מי נתן להם את השם? אנחנו. איך? על ידי מעשינו. קראו להם על שם ההתנהגות שלנו. כלומר, אנחנו לא נגררים במדבר פסיביים. פה טוב, פה רע. אנחנו קובעים את גורלנו ואיך נסתכל על האירועים. בואו נראה את זה בלשון שלו, של רבנו בחיי. תסתכלו. להודיענו, כי הכל לפי הכוונה. ומטעם זה נמנו המסעות בשמותיהם להוראה שהכל תלוי כפי מחשבתם של השם בקדוש ברוך הוא. אני מסבירה. לפי מה שהם חושבים עליו. כשהם היו זכאים, הם היו נוסעים במחשבתם ממחשבה רעה לטובה. הייתה מידת הרחמים שעליהם, מרחמת ומגינה עליהם. לכן נאמר ויחנו בהר שפר, ויחנו במתקע, מקומות מתוקים, מקומות טובים. אבל כשהיו חוטאים והיו נוסעים ממחשבה טובה לרעה, הייתה מידת הדין שעמהם מתוחה, וכנגדם להנישם. על כן ויחנו בחרדה, ויחנו במראה. האם אנחנו מחליטים בחיים איפה לחנות? במתקע או במראה? בחרדה או בהר שפר? כן, אנחנו כותבים את סיפור חיינו. הפרשנות הסובייקטיבית שלנו היא מאוד מאוד משמעותית. אנחנו מחליטים איזה שם לתת לתחנות חיינו השונות. וזה ערך עצום, אני חושבת, ומסר. אנחנו בעצם, זה לא שוב איזה רובוט שזז ממסע למסע, אלא אנחנו, יש לנו גם השפעה על מסעות חיינו. ויש לנו גם השפעה, ובזה ככה נסיים, בזה שקיבלנו פה ציווי תמיד לנסוע, מלך לך ועד אלה מסעי, אנחנו עם שזז, זז, לא נח. אחר כך בגולה, היינו 40 שנה במדבר, זה כוח, תמיד בתנועה, תמיד לקראת. 2000 שנה אנחנו תמיד לקראת ארץ ישראל. לקבל כוח למסע החיים. אף פעם לא עומדים בנקודה אחת, תמיד מתקדמים. דיבר על זה רבות הרב מלובביץ', אלה מסעי, כל אחד במסע החיים שלו. כל החיים זה הנקודות האלה שצריך לעבור, ולהתקדם, ולפרש לטובה, ומדי פעם לעצור, להסתכל אחורה. אומר על זה רבי משה מקוברין, משפט נוקב מאוד, בוא נסיים. הדבר הגרוע ביותר הוא שאדם משלים עם מצבו. תמיד להתקדם, תמיד לשאוף קדימה, תמיד לזוז. מהלידה, אומר הנתיבות שלו, מהלידה מהרחם. עד שהוא עולה לארץ החיים העליונה, לעולם הבא, האדם הוא באלה מסעי. ממסע למסע, ממסע למסע. הוא צריך להשתדל שזה יהיה ממצרים לישראל. כלומר, מהרע והטומאה, אל הטוב והקדושה. זאת הדרך, תמיד. ואגב, גם אם נופלים בדרך, גם יש רגעים של, איך קוראו לזה? חרדה או מרה, כיוון. זה מצרים מאחורינו, ארץ ישראל מלפנינו. קיבלנו פה איזו זריקת DNA, צרבו בנו בתת מודע. אנחנו עם שכל הזמן זז, נוסע, מתפתח, מתקדם, לא דורך במקום, לא נח במקום. וזה מסע חיינו, ברוכים הבאים, כל אחד ואחת עם מסע החיים שלו כמובן, מה שעובר עליו, אבל כן נתנו פה כלים שאני חושבת יכולים לעזור לכולנו. אז אנחנו נאמר קודם כל, נחזור בקצרה, דיברנו על דיבור נכון, לא יחל דברו, לעמוד בהבטחה. דיברנו על הכרת הטוב, גם שמורכב, גם אם הוא עשה לי גם רע, על הטוב אני חייב להגיד טוב. דיברנו על חשיבות החינוך והבית, עיקר, תפל, מקנה, תף, הבנו מה קודם למה, שזה יתבטא גם בעשייה, הלוואי. ודיברנו לסיום על חשיבות המסע. מסע זה לא רק להגיע מפה לפה, זה לא רק הדרך. זה דרך שיש בה המון ערך. מה שקורה בה הוא משמעותי. אתה כל החיים יכול לבזבז על מסעות כדי להגיע. אתה לומד הרבה מאוד גם מהם. הנה, עוד לא הגענו לארץ, אבל התורה נותנת 50 פסוקים על מה שלמדנו בדרך. יש ערך לכל צעד קדימה בחיים, לכל התקדמות. חזק, חזק ונתחזק. סיימנו יחד את חומש במדבר, מרגש מאוד. 4 חמישיות כבר עשינו בראשית, שמות ויקרא במדבר. שבוע הבא נתחיל בגדול את ספר דברים, נתכונן גם לתשעה באב. תודה רבה לכם. אני אראה עכשיו על המסך, כי שואלים אותי פה שוב, כרגיל, המון המון שואלים תוך כדי, איך נרשמים ולאן נרשמים, ומה, ומאיפה וכולי, מי גבעתיים ועד חיפה, אני רואה פה עכשיו בתגובות. אז מה שאתם רואים על המסך, זאת הדרך לקבל את התכנים באופן קבוע. רוצים לדעת אם יש שיעורים גם פיזיים, הנה יש פה ושם, עכשיו היה לי אירוע גדול אמרתי שהגעתי מאורה גדול. רוצים לקבל לינקים לשיעורים, רוצים את התכנים שלי בעברית, באנגלית, בעוד שפות, תיכנסו לקבוצה, תפנו למנהל של הקבוצה, הם צדיקים ומתוקים המתנדבים, תנג'זו, תגידו מה אתם רוצים, ובאמת תוכלו להיות יותר בקשר. אז תודה רבה שוב לכולם בארץ, בעולם, בשורות טובות בעזרת השם, ואפשר כבר גם לומר שבת שלום. להתראות, תודה רבה.